אתם מאזינים לטרנס וורלד רדיו.
בליבי צפנתי, פרשנות מקרא מספר בראשית ועד ספר ההתגלות, מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, עורך ומגיש דני גלי.
ודובר אמת בלבבו, הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו.
ערב טוב, מאזינות ומאזינים. מיד לאחר שהמשיל ישוע את משל הזורע, בפרק י"ג שבבשורה על פי מתי, שאלו אותו התלמידים מדוע הוא מרבה לדבר במשלים אל ההמון. ואז הסביר להם ישוע את העיקרון שלפיו רק מי שבאמת מחפש ורוצה לדעת, ימצא את האמת אודות מלכות השמיים, משום שהיא מוסתרת בדבריו ובכתבי הקודש ברמזים ובמשלים. ישוע דיבר קודם לכן על הצורך למנוע מהכלבים את הדברים הקדושים ומהחזירים את הפנינים, והוא ודאי האמין שיהיה זה חילול השם לחשוף ללא הבחנה את הסודות אודות מלכות השמיים לכל מי שסקרן לשמוע אותם. אבל יש רובד עמוק יותר שאותו מביא ישוע פסוק 14 כציטוט מדברי הנביא ישעיה: השמן לב העם הזה ואוזניו הכבד ועיניו השע, פן יראה בעיניו ובאוזניו ישמע ולבבו יבין ושב ורפא לו. הסירוב המתמשך, המרד נגד דבר האל והבשורה, גרמה לכך שבסופו של דבר האל הניח למורדים לעשות כאוות נפשם, ובשלב מסוים הוא אף חסם בפניהם את היכולת להבין את דבר אדוני ואת אזהרותיו של ישוע. הוא כמו הקפיא את המצב כמו שהוא, ונתן לעם להמשיך בדרכו הקלוקלת ללא עזרתו, עד ליום שבו יוסר מעיניו הכיסוי. רק מי שליבו נפתח אל הבשורה, יבין את דבר אדוני ויגדל באמונתו. והוא ממשיך בפרק י"ג ופסוק 16, אשרי עיניכם הרואות ואוזניכם השומעות. אמן, אומר אני לכם, נביאים וצדיקים רבים נחשפו לראות את אשר אתם רואים ולא ראו, ולשמוע את אשר אתם שומעים ולא שמעו. החזון והתקוות של הדורות הראשונים התגשמו עם בואו של ישוע. ההכרזה הזאת תחזור בצורות שונות לאורכה של הברית החדשה. ביוחנן פרק ח' ופסוק 56 נאמר, אברהם אביכם סס לראות את יומי, ואכן ראה ושמח. באיגרת אל העברים, פרק י"א ופסוק 13 נאמר, באותם מחזיקים באמונה, מתו כל אלה בלי שהשיגו את הדברים המובטחים, ואולם ראו אותם מרחוק וקידמו אותם בברכה כשהם מודים כי זרים וגולים הם בארץ. ובאיגרת הראשונה לפטרוס, פרק א' ופסוק 10, את הישועה הזאת חקרו ודרשו הנביאים שניבאו על החסד המיועד לכם. הדור שזכה לראות את המשיח ולשמוע אותו מדבר, התברך בחסד שלא היה כמותו לפני או אחרי ביאתו של המשיח. הדור ההוא זכה לראות את המשיח ולשמוע מפיו אודות אחרית הימים והעתיד המובטח לאלה שקיבלו את הבשורה והאמינו בהבטחות של האל. ישוע תיאר את מה שהתרחש סביבו במסר ששלח ליוחנן. לכן אגידו ליוחנן את אשר אתם שומעים ורואים. עברים רואים, פסחים מהלכים, חרשים שומעים, מתים קמים, עניים מתבשרים. הדגש על השמיעה אודות אחרית הימים והגאולה שתבוא, אופייני לישוע ולדרשותיו. מי שאוזניים לו, שישמע, חוזר ואומר ישוע בהזדמנויות שונות. בתוך מסכת הניסים והדרשות הסתתר מסר ברור שקשה היה להתעלם ממנו, ובכל זאת היו כאלה שבחרו להתעלם ממנו משום שלא קלטו את גודל הבשורה. וכאן בא הנמשל שבו מסביר ישוע למה התכוון במשל הזורע שאותו הציג קודם לכן. הזורע מסמל את האדון ישוע ושליחיו באשר הם, כולל עבדכם הנאמן. הזרעים הם דבר האלוהים, והשדה הוא העולם על אדמותיו השונות, שמסמלות דרכי תגובה שונות לדבר הבשורה. הנושא של המשל הוא תגובתו של עם ישראל לישוע המשיח ולדברו. ובכן, שימעו אתם את פשר משל הזורע. כל השומע את דבר המלכות ואיננו מבין, בא הרע וחוטף את מה שנזרע בלבבו. זהו הנזרע בשולי הדרך. במסורת היהודית, הציפורים מייצגות לעתים את השטן ושליחיו. עוף השמיים מסמל את הרע בחלומו של שר האופים, במשלי המלכות. במסכת סנהדרין נראה השטן לדוד המלך בדמות של ציפור, ובספר ההתגלות, פרק י"ח או פסוק 2, בבל הייתה למעון שדים, ולבית כלא לכל רוח טמאה, ובית כלא לכל עוף טמא ומאוס. מי ששומע את דבר אדוני, ואינו קולט את המסר שמועבר דרכו, קל לו לשטן להוסיף ולגרוע כרצונו מהדבר המקורי, לגרום לו לזלזל בדבר האלוהים, ובסופו של דבר להתעלם ממנו לגמרי. הנזרע על אדמת טרשים הוא השומע את הדבר, ומיד מקבל אותו בשמחה, אך אין לו שורש בתוכו, ורק לשעה יעמוד, ובהיות צרה או רדיפה בגלל הדבר, הוא נכשל מיד. אדמת הטרשים היא משל לאנשים שטחיים שמקבלים בשמחה את הבשורה על מלכות השמיים, ואפילו מתלהבים לשם החדשות הטובות. למראית עין הם נראים כמאמינים, אולם הם אנשים שמטבעם אינם מקים שורשים עמוקים ואינם מתמידים במה שהתחילו בו. בשעת המבחן, בזמנים הקשים שבהם נבחנת אמונתו של האדם, הם יהססו ויסוגו מאמונתם. הזרע שנזרע בליבם יגווע וימות. אלו הם מאמיני המשקה התוסס, כפי שאני מכנה אותם. יש בהם תסיסה חזקה לזמן מה, והם מתבלטים במחוות דרמטיות באספות התפילה והביסור. הם מתרגשים ועושים מהומה ורעש, כמו טיל שעומד להישלח לחלל, אבל למרבה הצער לא מגיעים ליעדם. כשהאספה או ההתקהלות נגמרת, הם כמו נרות ששאבתם נמסה ואורם קבע. לפני שנים מספר נסעתי ברכבת מהירה, אחת מאותן רכבות שנעות במהירות עצומה על הפסים. עמדתי בקצה הרכבת והסתכלתי על המסילה שמתרחקת מהרכבת במהירות. לפתע ראיתי נייר שהתעופף ליד הרכבת מעוצמתה של הרוח שיצרה הרכבת מסביבה. מיד לאחר שחלפה הרכבת ראיתי את הנייר שוקע לאיתו על המסילה בדממה דקה. כשהסתכלתי על הנייר המונח ללא ניע על המסילה, חשבתי לעצמי שזה בדיוק כמו אותם מאמינים שמתלהבים ומפגינים עניין במתרחש כשיש מאורע או אספה מיוחדת, לאחר מכן שוכחת ההתלהבות שלהם. הנזרע בין הקוצים הוא השומע את הדבר, אלא שדאגות העולם הזה ומדוחי העושר מחניקים את הדבר ולא יעשה פרי. הקוצים מסמלים את טרדות החיים. עול הפרנסה ודאגות העוני מצד אחד, החיפוש אחר העושר החומרי וההנאות של הרגע מצד שני. אלה וגם אלה, יש בהם כדי להחניק את זרע הדבר ולמנוע ממנו מלהקות שורשים חזקים. עד כאן דיבר ישוע על שלוש קטגוריות שונות של בלתי מאמינים. הם שמעו את דבר אדוני, ואולי חשבו לזמן מה שהם מאמינים בו, אולם בליבם לא השתרשה האמונה. אבל תודה לאל שחלק מהזרעים נופלים על אדמה טובה. הנזרע על האדמה הטובה הוא השומע את הדבר, הוא מבין וגם עושה פרי. זה העושה פי 100, זה פי 60 וזה פי 30. אלה הם האנשים שמבינים את דבר אדוני, מאמינים בו ומתהלכים לאורו. הם מקים שורשים בשדה האמונה, גדלים באמונתם ונותנים פרי. חלק מהם נותן הרבה פרי, וחלק מעט, כל אחד כפי יכולתו. המשל הבא, משל החיטים והסבים הרעים, ממשיך מבחינה מסוימת את המשל הקודם. המוטיבים העיקריים כמו זרעים, זריעה, אדמה, המלכות, עיכוב בגדילה והשטן, חוזרים גם במשל הזה. יותר מזה, שני המשלים מבהירים ללא צל של ספק שהניצחון של מלכות השמיים מובטח, אבל הדרך לניצחון מתעכבת בגלל חוסר האמונה וההשלכות שיש לה על הגדילה של מלכות השמיים. שני המשלים מציגים את הרוע כגורם המכריע בעיכוב של הבשורה ובחוסר יכולתה להגיע לכל הלבבות. מסקנה חשובה אחת עולה משני המשלים. כמו שהזרעים יכולים ליפול על אדמות מסוג שונה, וקוצים להיזרע במכוון בין זרעי החיטה, כך גם קורה בשליחות של ישוע. הטוב בא יחד עם הרע. יש בעולם התנגדות עצומה לדבר אלוהים ולבשורה, ומי שנפתח לדבר אדוני חייב לדעת שיתקל בהתנגדות פעילה לדבר שמנסה להקות שורשים בחייו. ההבדל המשמעותי ביותר בין המשל על הזורע למשל על החיטים והסבים הרעים הוא שהראשון מתרכז באחריותו של האדם ששומע את הבשורה לדאוג לכך שהדבר ייקלט באדמה הטובה שקיימת אצל כל אחד מאיתנו. ואילו המשל השני מצביע על פעולתם המכריעה של כוחות הרשע לאורכו של התהליך. השטן נושא באחריות עצומה לעיכוב בקבלת דבר האלוהים, ועלינו להיזהר מכוחו העצום ומהיכולת שלו לעכב את גדילתנו באמונה. המשיך וסיפר להם משל אחר. מלכות השמיים דומה לאיש הזורע זרע טוב בשדהו. השימוש במילת הקישור דומה ל היה נפוץ במשלי חז"ל, והכוונה היא להשוואה שהמשל יוצר. ישוע פותח את המשל בנקודה שבה סיים את משל הזורע. שם הוא תיאר בפנינו שרק רבע מהזרעים נפלו על אדמה טובה. חלק גדול מהזרעים לא הניבו פרי, מפני שהאנשים ששמעו את דבר אדוני לא הגיבו כראוי. משמעו של דבר הוא שרק רבע מתוך כלל האנשים ששמעו את דבר הבשורה נושעו בסופו של דבר. האם זהו גם המצב כיום? קרוב לוודאי שכן. בסטטיסטיקות שנעשו בקרב קהילות משיחיות בארץ ובעולם, הגיעו לתוצאות אפילו נמוכות יותר מאלה. למרות האחוזים הנמוכים והאכזבות שיש לנו מאנשים ששמעו את דבר הבשורה ונטשו את המערכה, אין לנו אלא להודות לאל הטוב שבשמיים על כל אדם שחוזר בתשובה ומודה בפיו שישוע הוא המשיח. יש שכר לעמל שאנו משקיעים בביסור ובהוראה של דבר האלוהים. זהו חלק מתהליך הכניסה שלנו למלכות השמיים, למלא את המצווה שציווה אותנו ישוע, לזרוע את הדבר בכל מקום ובכל דרך אפשרית. אבל הסכנות רבות. והנה כשישנו האנשים, בא אויב, זרע עשבים רעים בין החיטים, והלך לו. נשים לב למי שישן. אנשים. ישוע ושליחיו הנאמנים הם הזורעים. ישוע עצמו אינו נם וישן לעולם. האנשים ששמעו את דבר הבשורה נרדמו על המשמר, חדלו לזמן מה לקרוא בדבר אדוני ולשמוע את החכמים מפרשים אותו ומדברים עליו, ואז בא האויב וניצל את רגע החולשה וזרע תורות שקריות במחשבותיהם. כמה קל לאויב לפתוח את דלתות ליבנו ברגע שאנו נסוגים ומחפשים השראה ממקורות זרים כמו כלי התקשורת למיניהם שמפציצים אותנו ממש יומם וליל בדברי הבל ומראות שווא שמוטב היה לו לא היינו רואים אותם כלל. כאשר צמחו הגבעולים ועשו תבואה, נראו גם העשבים הרעים. כאשר מתחילה צמיחת גבעולי החיטה לצד העשבים הרעים, הזונין, קשה בתחילה להבחין ביניהם. הם כולם ירוקים ורעננים בתחילת הדרך. רק לאחר שהחיטה מצמיחה את גרגרי החיטה, אפשר להבחין בינה לבין העשבים שצומחים בלי להוציא פרי כלשהו. גם בעולמנו הרוחני ישנן תורות דומות מאוד לתורת אלוהים, שבמבט שטחי נראות תורות טובות ואפילו מעניינות. אבל ברגע שחודרים לעומקם של דברים, מבחינים בשוני המהותי שבין התורה שמתבססת על דבר אדוני וצומחת ישר ממנו, לתורה שצומחת לצד הדבר ומוסיפה ומחסירה ממנו, כך שבסופו של דבר נוצר משהו פיראי ובלתי מועיל. כמה דתות וכיתות מנסות לרכב על דבר האלוהים בניסיון להתאים חלק מהעקרונות שלו לתורה שלהם. אלוהים ישמרנו. אז ניגשו עבדי בעל הבית ואמרו אליו, אדוננו, הלא זרע טוב זרעת בשדך, מניין יש בו עשבים רעים? אמר להם, איש אויב עשה זאת. בעל הבית הוא ישוע המשיח, שתואר כבר כאדון לעבדיו בפרק י' ופסוק 24. הוא זה שאחראי לזריעה. הוא חילק לעבדיו את הזרעים, והורה להם היכן לזרוע אותם. הוא לקח על עצמו את האחריות לתוצאות של הזריעה, וידע מראש שיצמחו גם עשבים שוטים בין החיטים. עבור העבדים הייתה זו הפתעה לראות את הכמות הגדולה של העשבים הרעים שצמחו בין החיטים, משום שידעו כי בעל הבית מקפיד בהכנת האדמה ובבחירת הזרעים. ישוע ענה להם שהאויב אחראי לקלקול. שאלו העבדים, האם אתה רוצה שנלך ונלקט אותם, את העשבים הרעים? השיב בעל הבית, לא, שמה בלקטכם את העשבים הרעים, תעקרו אתם גם את החיטים. הניחו לשניהם לגדול יחד עד הקציר. בית הקציר אמר לקוצרים, לקטו בראשונה את העשבים הרעים, ויגדו אותם לאלומות כדי לשורפם. את החיטים אספו לאסם שלי. האדון מורה לעבדיו לא לעקור את העשבים הצעירים, שמה יעקרו יחד איתם גם את החיטים. מספרם של העשבים הרעים הוא כה גדול, והשורשים שלהם כה מסועפים וחודרים לאדמה, עד שהם נקשרים באבותות עם שורשי החיטים. כשהתוצאה היא שאי אפשר היה לעקור את העשבים, בלי לעקור גם את החיטים. זה היה חיזיון נפוץ בימים ההם, כאשר לא היו בשימוש כימיקלים כותלי עשבים. בשלב זה לא הייתה ברירה אלא להניח לעשבים לגדול ביחד עם החיטים עד לקציר. רק אז, בזמן הקציר, יפרידו ביניהם. את העשבים הרעים ילקטו וישרפו, ואת החיטים יאספו ויאגרו באסמים. בזמן העתיק היו כאלה שנהגו לאסוף את האסבים השוטים, לייבש אותם ולהשתמש בהם כחומר בעירה. היו כאלה שאספו קודם את החיטה, ואחר כך שרפו את השדה כולו, שבו נשארו רק אסבים. העשב הרע שעליו דיבר ישוע, תורגם ביוונית לזיזניון, שהוא זונין בעברית. זהו עשב רעיל ממשפחת השיבולים, שנראה כמו חיטה עד לרגע שהפרי מבשיל והגרעינים מופיעים. אז ניכר ההבדל ביניהם. פיריה של החיטה הם גרגרים כבדים שניתן לטחון מהם קמח, ואילו השיבולים של הזונין ריקות מכל תוכן. כולן מוץ ובר אין בהן. ביהדות נחשבים הזונין לצמח חיטה שהתנוון והפך לצמח רעיל במשך הזמן. בסדר עירובין שבתלמוד, בפירוש לספר ויקרא, פרק י' ופסוק י' שבו נאמר, בהמתך לא תרביע כלאיים, שדך לא תזרע כלאיים, ובגד כלאיים שהתנז לא יעלה עליך, נאמר שחיטה וזונין אינם מפרים אחד את זרעו של השני. ישנו הסבר אגדי מעניין לתופעה שמופיע בבראשית רבה, פרק כ"ח, שבו רבי עזריה אומר בשמו של רבי יהודה, כולם נשחטו בדור המבול. הכלב הזדווג עם הזאב, והעוף עם הטווס, כמו שנאמר, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. רבי יוליאן בן טיבריוס אמר בשמו של רבי יצחק, גם הארץ השחיתה את עצמה, נזרעה חיטה, והיא נשחטה והייתה לזונין, כי הזונין שאותם אנו מוצאים עכשיו במבול מקורם. מישהו שאל אותי פעם אם אני חושב שהעולם נעשה טוב יותר כחלוף הדורות. אמרתי לו שאני אכן מאמין שהעולם נעשה טוב יותר. ומישהו שעמד לידינו שאל אותי, אם אני לא מאמין שהעולם נעשה רע יותר בחלוף השנים. כן, אני גם מאמין שהעולם מתדרדר ונעשה גרוע יותר, עניתי לו. נו, אז תחליט, אמר לי הראשון, אתה רוצה לשבת על הגדר ולהסביע את רצון כולם? האמת היא ששניהם צודקים. החיטה צומחת ולצידה צומחים העשבים השוטים. העולם משתפר מהרבה בחינות. הטכנולוגיה התקדמה וכעת מגיעים כתבי הקודש והשליחים שמפרשים אותם לכל פינה בעולם. מעולם לא היו כל כך הרבה מורים ותלמידים שלמדו את כתבי הקודש, גדלים לאורם וחיים לפיהם. החיטה צומחת, תודה לאל. אבל בד בבד, העולם מתדרדר מבחינות רבות. יש הרבה עשבים שוטים שצומחים פרא בכל מקום. אותה טכנולוגיה שעוזרת להפיץ את כתבי הקודש ואת הלימוד של דבר האלוהים, מפיצה למרבה הצער גם עשבים רעים שמציגים בפני הצעירים תורות חדשות ורעות אחרות שעליהן לא כדאי אפילו להרחיב את הדיבור. ישוע מגלה לנו שכזה היה העולם גם בזמנו. הרע שנכנס לעולם עם החטא קיים מאז לצידו של הטוב והטהור. כדי להתגבר על הרוע, נוטה האדם להשליט חוקים נוקשים שיגבילו אותו, אבל בכך פוגע האדם גם בבחירה החופשית, וחונק גם את היוזמה הטובה. ישוע מזהיר אותנו שלא לעלות על הדרך של הדיקטטורה, כי בדרך הזו יגדעו גם החיטים באיבם. טוב נעשה אם נלמד מההיסטוריה של המשטרים הטוטליטריים, ונדע לאזן בין חוקים ששומרים על החברה לחוקים שחונקים גם את היוזמה החופשית בניסיון לשמור על החברה. זוהי מלכות השמיים בעולם שקיים מאז דחייתו של ישוע ויתקיים עד לחזרתו בגבורה באחרית הימים שבהם יכונן את מלכותו השלמה והבלתי מעורערת. העשבים השוטים גדלים לצידה של החיטה הזהובה, ואי אפשר לעקור אותם באכזריות, בלי לפגוע גם בחיטה. לכן מורה לנו ישוע להיות סובלניים כלפי הרוע. הוא מתכוון בדברו לרוע שצומח בתוך קהילת המאמינים, ומאיים להשחית בה כל חלקה טובה. אדוני ידאג בזמן המתאים לאסוף את העשבים, ולהפריד בין גורלם לגורלה של החיטה. עד אז תפקידנו הוא להטריע, לדרוש, ולקרב אלינו באהבה את אלה שבקרבם גדלו העשבים השוטים וחנקו את הדבר הטוב. רק בלימוד ובדוגמה טובה נוכל לתקן את דרכיהם, כך שהזרע הטוב שנטמן בקרבם ימצא את האדמה הטובה ויוכל לצמוח ולתת פרי. יבוא היום שהאל בחסדו ישיר אותנו רק עם החיטה הטובה ויסיר מאיתנו לנצח את העשבים הרעים. עד אז עלינו לסור מהרע ולעשות את הטוב אם אנו רוצים לגדול בדבר אדוני. ועכשיו עובר מתי לתאר את משל גרגר החרדל ומשל השאור לפני שיחזור ויסביר מפיו של ישוע את משל החיטים והעשבים הרעים. הוסיף וסיפר משל אחר. מלכות השמיים דומה לגרגר חרדל, אשר לקחו איש וזרע אותו בשדהו. אמנם קטון הוא מכל הזרעים, אך לאחר צמיחתו גדול הוא מן הירקות, והופך לעץ, כך שעופות השמיים באים ומקננים בין ענפיו. כאן משווה ישוע את נביטתו וצמיחתו של זרע החרדל, לגדילה של המאמין במלכות השמיים. התחלה צנועה ונסתרת אינה בהכרח סימן לעתיד. אדם יכול להתחיל את חיי האמונה שלו בהסתר כמעט, ולסיים אותם בכבוד רב. המשל אינו מדגיש את הקטנות של ההווה, או את הכבוד שיתגלה בעתיד, אלא את התהליך שמקשר בין שני עולמות, שכביכול לא מתקשרים ביניהם. המציאות שבה נתקלו ישוע וחסידיו בזמן ההוא, שמשולה לגרגר חרדל, והציפיות שהיו להם העתיד לבוא, שמשולות לעץ גדול שעליו מקננות הציפורים. המשל מזמין אותנו להגות בניגוד שבין ההווה לעתיד שיבוא, בין המציאות לתקווה הגדולה שדבר אלוהים נטע בנו. כאן סיימנו את תוכניתנו לערב זה. בתקווה לשמוע מכם את דעתכם על התוכנית ועל שידורי כל הישועה, כאן באולפן דני הנפרד מכם בברכת ליל מנוחה ולהתראות. Thank you.